שלום לכולם, אנחנו היום בשיעור מיוחד על פרשת החודש. פרשת החודש, מי שלא סגור על זה, יש ארבע פרשיות שאנחנו קוראים בשבתות שככה מתקרבים לאזור פורים ופסח, פרשת שקלים, פרשת זכור, שאותם קוראים לפני פורים, ופרשת פרה. ופרשת החודש, שזה בין פורים לחג הפסח, שזה פרשיות שמוסיפים על הקריאה הרגילה בתורה כדי להתכונן. פרשת שקלים זה להביא את השקלנו לפני השקלים שהמן הרשע שקל להשמיד להרוג את היהודים. זכור את אשר עשה לך המלך, גם כן, לזכור את הדברים שעשה לנו המלך. השנה יצא לנו שבת זכור, בשבת שבה התחילה המלחמה, שאגת הארי, אז בכלל זה היה בדיוק ברגע שבעם ישראל קראו במניין ותיקין את פרשת זכור, אז הרגו את חמינאי, אז זה בכלל יצא לנו מתואם. פרשת פרה קראנו שבת שעברה, ובעזרת השם השנה זה יוצא בפרשיות ויקל פקודי, אנחנו נוסיף, אחרי פרשיות ויקל פקודי, נוסיף עוד פרשה שנקראת פרשת החודש, שזה ספר שמות, פרק י"ב, פסוקים א' עד ח'. בסדר? זה פרשת בו, זה מופיע, בדרך כלל אנחנו קוראים את זה בתורה, קראנו את זה לפני מספר שבועות כחלק מהפרשיות של יציאת מצרים, אבל עכשיו, כהכנה לקראת חג הפסח, אז אנחנו כאמור, לומדים את זה גם. אז כאמור, פרק שמות, פרק י"ב, פסוקים א' עד ח', שתכף נראה במה זה עוסק. פרשת החודש, זה עוסק בקידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים ולראשי עד שנה, אבל השנה אנחנו הולכים ללמוד את זה באופן מאוד מאוד מיוחד. קראתי לשיעור הזה להתחדש במציאות המחודשת של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה מופלאה ואדירה, תכף ננסה לפרט את זה, גם ברמה, מה שניתן, שאנחנו יכולים לראות ברמה הגלויה, אבל בעיקר ברמה הפנימית. ואני בימים האלה נותן שיעורים, בעיקר בזום, כן, כמו כולם, כי יש הרבה אסור להתקהל והזקות וזה, והרבה פעמים לפני הזום, שואל, מה אתם רוצים שיהיה הזום? אז אומרים לי ששיחת חיזוק על המצב. אני אומר להם, מה חיזוק? כאילו, חיזוק, אני מבין, בתקופת הקורונה היינו צריכים לעשות חיזוק. מה קורה, מה הולך להיות, וזה. כאן, בשיעורים כאן, אם אתם זוכרים, הקלטנו שיעורים בזמן שהיה את השמחת תורה, את השביעי באוקטובר, אז גם בתקופות האלה צריך לחזק וזה. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה מופלאה, שעם ישראל מנצח, אחד המלחמות שיזכרו בהיסטוריה, שעם כלבי יקום וכארי יתנסה, אז זה לא שיחת חיזוק, זה שיחת הודעה לבורא עולם ושיחת התחדשות לקראת הימים המופלאים שבאים עלינו לטובה, גם הימים המופלאים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו וגם הימים העתידיים. אני רוצה לראות איך, כמו תמיד, מתוך הפרשייה שאנחנו קוראים בשבוע, הפרשייה שמיועדת לזמן הזה, אנחנו מוצאים את הכוח ואת העוצמה לראות את יד השם גלויה בתוך העולם שלנו, כן? כן, אני יודע, אזעקות וזה, קמים בלילה, נדבר על זה גם, תראו, חס שלום, לא, כל קושי הוא צריך להתמודד איתו, אבל מה שנקרא, בוא, פרופורציה, זה מה שאנחנו חווים פה עכשיו, זה מלחמת פרימיום. בסדר? לא היה דברים כאלה בהיסטוריה. מה זה? אז יש התראה, יורדים מכוס קפה למקלט, יושבים, חוזרים אחרי זה, זה משהו זמני. ברוך השם, בינתיים אנחנו מתפללים שיהיו כמה שפחות נפגעים. היה כבר אסון ומתפללים שחס ושלום לא יהיה עוד, אבל ביחס למה שקורה עכשיו, שמדינת ישראל, חיל האוויר, מוריד את אימפריה, את האיראנית על ברכיה, בלי שנהרג אפילו, כן, חייל, נהרגו פה אלפי אנשים במהלך השנים וזה, אבל מבחינת עכשיו המערכה הספציפית הזו, זה מלחמה ששוב, שכל העולם כולו עומד משתאה למה שקורה מול העיניים שלנו, וכאמור זה ילמד בהיסטוריה, מה שקורה פה עכשיו, זה ניצחון שהוא כמו מלחמת ששת הימים, וכמו דברים אחרים שהיו בהיסטוריה, ו... אני לא אומר שלא צריך כמובן להתמודד עם הקושי, רק אני ממליץ, שוב, מי שרוצה ומי שרוצה כמובן, להשתמש בפסוקים, להיות בוייב נפשי לא של הישרדות, אלא בוואי נפשי של התחדשות. זה שני מהלכים שונים בנפש, וזה לא סותר שגם בזמן שאדם נמצא בשרידות, אני זוכר לפני שנתיים וחצי, יומיים אחרי שמחת תורה אמר ואנימר של מה שנקרא שיבוקטובר, עברתי פה שיעור לבד בלי שהיה פה אף אחד, רק הקלטתי, כן, ביקשתי להקליק כדי שנוכל לשדר את זה, ושם גם זה היה שיעור שכל עניינו היה להגיד, זה היה פרשת נוח, כן, אחרי המבול, איך שורדים מבול, וגם שם ניסינו לבוא ולהגיד שעדיין צריך לסמוח, הקדוש ברוך הוא עלינו והשגחה האלוקית בעזרת השם תוביל אותנו. עכשיו, אז בזמן שרידות יש רגע של שמחה, ובזמן של שמחה יש גם רגע של שרידות, יש גם רגע שעוד פעם צריך להתגונן ויש את הכל, ואולי תוך השיעור הזה, אני לא יודע, יהיה לנו פתאום איזה התראה ונצטרך לרדת למקלט, אבל ברמה הכללית, שוב, איזה שדר הנפש אמורה להרגיש בימים הללו, לדעתי זה רגע של התחדשות. החודש הזה לכם, ראש חודשים מול חודשי השנה, יהיה לכם שוב איזה עוד משהו ברמה אישית. אני טיפוס אופטימי מטבעי, כמי שאני מניח שעליתם על זה בסגנון שיעורים, ואני תמיד מאמין שיהיה טוב, כי יש הקדוש ברוך הוא, והרע יעבור, והטוב יתגבר בעזרת השם, וגם שפרצה המלחמה האיומה והנוראה הזו, זה היה לי ברור, זה מה שהשיעורים שדיבר, גם יהיה טוב, עם ישראל יתגבר והמנצח, אבל אני מודה שלא דמיינתי שזה יהיה בצורה הזו, ברמה הזו, שמוטטו את החמאס, את החיזבאללה, ועכשיו איראן קורעת על ברכיה, ועם ישראל פה הולך ומשנה את המזרח התיכון ואת העולם כולו, זה דבר שאני מודה שגם בחלומותיי האופטימיים ביותר, לא חלמתי שזה יהיה בצורה הזו, והנה זה מתגשם מול עינינו. והדבר הזה אני חושב שכדאי לקחת אותו גם לרמה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, איך גם ברגעים, גם בשעות החשוכות של הלילה. רואים את השיר הזה? זה היה פופולרי אז בהתחלה. גם ברגעים האלה צריך לדעת. אפילו בהסתרה שבתוך הסדרה, בוודאי שם נמצא השם יתברך, ומתוך הכאב הזה מגיעה תשועה. תשועה שאנחנו רואים מול עינינו. כן, רצית לשאול משהו?
חמאס לא מתמוטט. זה כמו העכברים המכילות.
זה מה שנקרא להוריד, אתה מבין, תקשיב, פרספקטיב, די, תקשיב. כי לא, זה לא נכון, המקרה המשפטי המחלישים, החמאס לא התמוטט, החיזבאללה עדיין שם, אין מה להשוות בין האיומים שהיו על מדינת ישראל לפני שנתיים וחצי למה שקורה עכשיו, פרופורציה, אי אפשר כל החיים להישאר עם הלא, אבל זה לא, לפני שנתיים וחצי מדינת ישראל עמדה בפני סכנה קיומית, לא, אף פעם זה לא סכנה קיומית, תמיד לא איתו ששם עמו וזה. אבל היה לך פה חשש לפלישה של, יהיו מאות אלפי הרוגים במדינת ישראל, שואה גרעינית. עכשיו, חייך, בסדר, חמאס בעזרת השם עוד יחוסל עד הסוף, החיזבאללה עכשיו כבר הולכים לחסל אותו עד הסוף, ואם לא, אז ייקח עוד כמה שנים. ואיראן, ראש הנחש עכשיו היא פה הולכת וקורסת מול העיניים שלנו, וגם אם זה לא יהיה עד הסוף, ובסוף זה, אז לא משנה, אז עכשיו יהיה לך 20 שנה של אפשרות לעצים עוד יותר את מדינת ישראל. המדינה פורחת, כלכלית, הצבא חזק, יש לך פה עכשיו, אתה הופך להיות עם ארצות הברית, הבעל ברית שמעצב פה את האזור. נכון, יש לנו לטובתו, ואנחנו משתמשים בו לטובתנו, זה חלק מהעולם. חלק, תמיד, מה ההבדל בין עין טובה ועין רע? שניהם, יש כזה גמרה שאומרת, אורח טוב ואורח רע. אורח טוב, מה הוא אומר? מה טרחות? טרח בעל הבית לכבודי. אורח רע, מה הוא אומר? איזה טרחות טרח בעל הבית לי? יש אותה סיטואציה, תמיד? שנינו מסתכלים על חצי כוס מלאה. על מה אתה מתמקד? על החצי כוס הריקה או לחצי כוס המלאה? על מה אתה מתמקד? על הדברים עכשיו שבעל הבית היה יכול לעשות והוא לא עשה, או הדברים שהוא כן היה יכול לעשות והוא עשה. ובמקרה שלנו ננסה להגיד, זה גם לא חצי כוס מלאה. זה 3/4 אם לא 9/10 של כוס מלאה. לבוא עכשיו להתמקד בעשירית הכוס שלו מלאה, זה בדיוק המבט שאני רוצה ללמד איך משתחררים ממנו. עזרת השם, זה המטרה. אנחנו לומדים פה, אני לא, אני מודע לה... לתחושה כזו. לכולנו יש תחושה שברוך השם קורה משהו טוב ומתחדש, אז וואי, שמה, אבל יש פה את זה ויש פה את זה, אנחנו, הקושי הנקודתי הוא קשה, עכשיו יש לי הזקה, עכשיו אני לא שם בלילה, ועכשיו לא עלינו, נהרג חייל צהל, והיה טיל שנפל בית שמש, אנחנו כולנו מודעים לזה. אבל על מה אדם מתמקד? תמיד, זה ההבדל, זה הרעיון של ללמוד תורה, להיות מחובר אל הקודש. להיות מחובר אל אלוקים, זה לזכור את הפסוק בפרשת בראשית. וירא אלוהים את האור כי טוב. יש גם חושך בעולם. אבל הטוב, האור, הוא יותר גדול מהחושך. זה הרעיון. ואני רוצה לעשות את זה כאמור דרך פרשת החודש. בסדר? אז התחדשות, התחדשות של העידן החדש הזה שעם ישראל נמצא בתוכו. תראו, הפסוקים האלה, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים הוא, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שני הפסוקים הראשונים עוסקים במצוות קידוש החודש, אחרי זה מדובר על מצוות קורבן פסח, ובסוף שם, בסוף פרשת החודש, כן, הם עד פסוק חף, גם מזכירים את מצוות הפסח שצריך לבאר חמץ. בסדר? זה פחות או יותר מה שיש בפרשת החודש. וזה מתחיל כאמור בקידוש החודש. מה זה קידוש החודש? קידוש החודש זה המצווה שכל תחילת חודש, שהלבנה מתחילים לראות את הירח, בית דין מקדשים את החודש, ומתחיל החודש החדש בעם ישראל. כן? זה המילה חודש, מלשון התחדשות. במילים אחרות, המצווה הזו, זו המצווה שקובעת את הזמן, את לוח השנה שלה. מצוות קידוש החודש, זה המצווה שהיא מאפשרת לנו את כל הפלטפורמה שעליה מופיעים כל החגים, נכון? מתי אתה יודע, מתי יהיה חג פסח? בי"ד ניסן, אבל בשביל לחגוג בי"ד ניסן, אתה צריך לדעת מתי מתחיל חודש ניסן, נכון? אתה חוגג את יום כיפור בי"ו תשרי, אבל בשביל לדעת מתי י"ו תשרי, אתה קודם כל צריך לדעת מתי מתחיל חודש תשרי. זאת אומרת, זה מצווה שהיא לא איזה עוד מצווה, אלא היא מצווה שהיא למעשה הפלטפורמה שעליה חלים כל המצוות. כל זה לא המצווה עוד אחת מיני רבות. זה למעשה המצווה הראשונה בתורה. מה שראינו עד עכשיו בבראשית שמות לא היה מצוות, היה כל מיני ציוויים שנאמרו לאבות באופן פרטי. לאברהם אבינו נאמר ברית מילה לעשות. אחרי זה עם ישראל גם קיבל את זה על עצמו. יעקב, לא יודע, מצוות לא לאכול גיד אנשה. אבל המצווה הראשונה שנאמרת לעם ישראל כעם זה פה. וזה כל כך חשוב שרשי הראשון בתורה, בפסוק הראשון על בראשית ברא אלוהים, אומר רשי, למה, הוא מביא מדרש של חזל, למה פותחים את התורה מפרשת בראשית? הוא אומר, מאיפה התורה הייתה צריכה להיפתח? מפרשת החודש, מהמצווה הראשונה בתורה. זה היה אמור להיות הפרשה הראשונה בתורה. אלא אומר רשי, למה פתח בפרשת בראשית? כוח מעשה וגיד לעמו. לומר, שאם יאמרו אומות העולם, אתם גזלנים שלקחתם את ארץ ישראל, הנה זה מתחבר בדיוק למה שאנחנו חווים, נאמר להם, הקדוש הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוהים, וברצונו הוא נתן לנו את ארץ ישראל. זאת אומרת, פרשת בראשית זה פרשה שכאילו בא לתת את הכיוון הכללי של ההיסטוריה, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ולכן פותחים מפרשת בראשית. אבל יצד שהיה צריך לפתוח פה, מהחודש הזה לכם, מהמצווה הראשונה בתורה. ואת המצווה הזו, כאמור, אנחנו קוראים כהכנה לקראת חג הפסח. חג הפסח זה חג הלידה של עם ישראל, עם ישראל נהיה עם, וכהכנה הוא מקבל את מצוות קידוש החודש, ואת קורבן הפסח, ואת כל המצוות של חג הפסח, לא לאכול חמץ, ולעומת זאת לאכול מצה. בואו ננסה להבין שוב, מה המצוות האלה מייצגות, לא רק במשמעות הטכנית, אלא במשמעות הנפשית הפנימית, ואיך זה כאמור מתחבר ללידה החדשה, ולעידן החדש, שברוך השם מדינת ישראל נמצאת עכשיו בעיצומו. המצווה הזו של קידוש החודש היא כאמור המצווה שמייצרת לנו את המושג זמן. בסדר? לפני מצוות קידוש החודש, לעם ישראל לא היה לוח שנה. בסדר? בואו תנסו שנייה לדמיין איך נראים חיים של אדם שאין לו לוח שנה. דמיינו שאין לך, אין מושג כזה תאריכים, ואתה חי לך פה בעולם. מה זה גורם לבן אדם? זה בעיות. בעיה אחת, בעיה טכנית לכאורה. אני רוצה עכשיו לקבוע זמן שאני אוכל להיפגש, אני רוצה לעשות שיעור בתאריך י"ד אייר, אני לא יכול, כי אין את המושג י"ד אייר, אז איך אני מתי ניפגש? זה בעיה טכנית. הבעיה הטכנית היא שיקוף למשהו עמוק יותר, שזה הנקודה. כאשר לבן אדם אין זמן, אין תאריך, החיים שלו הופכים להיות סלט אחד גדול. כשאתה בא לבן אדם היום ואומר לו, לפני שנה בתאריך זה וזה קרה איזשהו מאורע, זה הוא יכול, מה שנקרא, לחבר את זה. נכון? יש את התאריך עכשיו ויש את התאריך מלפני שנה. אתה אומר לו, לפני 10 שנים בתאריך זה וזה קרה משהו, שוב, יש לך איזה ציר שאתה יכול למצוא פה את החיבור בין התאריכים השונים. כאשר אין לוח שנה, אתה אומר לבן אדם משהו שקרה אתמול, בסדר, זה הוא מסוגל לזכור. היה אתמול. אתה אומר לו משהו שקרה לפני שבוע, איכשהו בסדר. אתה אומר לבן אדם משהו שקרה לפני שנה, הוא לא יכול להכניס את זה בדיוק לתבניות החשיבה שלו. מתי זה היה הדבר הזה? כן, פעם, לפני שהיה זמן, אנשים היו משתמשים בכל מיני ביטויים כמו, זה קרה לפני 3 עונות חורף. תבינים, כל מיני כאלה מושגים מאוד מאופלים. שגם זה משהו שהוא מאוד מאוד שברירי, כי שאתה עכשיו רוצה להגיד לבן אדם שאין לו זמן, אין לו תאריך, משהו שקרה לפני 20 שנה, זה בכלל, תבינים, החיים הופכים למי שאין לו זמן, שאין לו תאריך, החיים הופכים להיות לאיזה עיסה דביקה של אירועים שלא ברור מה היה לפני מה, מה היה אחרי מה. אין היסטוריה. אין תהליך. מבינים? המציאות הזו זה מציאות שמכנים אותה בשפה התורנית, מציאות של עבדות. מה ההבדל בין עבד לבין אדם חופשי? לבין בן חורין. אדם שהוא עבד, הוא אדם שהוא לא רואה שום תהליך התקדמות בחיים שלו. אני נשלט בידי אחרים, אומרים לי מה לעשות. אני כל הזמן נמצא באותה נקודה. זאת אומרת, יכול להיות שקיבלתי תפקידים אחרים וכו', אבל אני מבחינתי נמצא בעמדה נפשית של כזה חוסר אחריות, עמדה פסיבית. אני לפני 20 שנה חרשתי את האדמה, ועכשיו אחרי 20 שנה אני מנקה את הכלי אבק, תמיד? אני לא עברתי פה איזשהו תהליך של שינוי, של בחירה חופשית, של רצון, של התקדמות. אני כל הזמן נע במעגלים. כאשר לאדם יש זמן, הוא הופך להיות אדם חופשי. מה זה אדם חופשי? אדם שמסוגל לראות איך הוא, על ידי הבחירה שלו, על ידי המעשים שלו, על ידי העולם שלו, הוא עובר תהליך. לפני 20 שנה, הייתי במקום מסוים, הייתי במצב האישי, הנפשי, המשפחתי, הכלכלי, הזוגי שלי במקום X, ועכשיו אני יכול לציין, שהחודש הזה לכם, עברו הרבה חודשים, חודש מלשון חידוש, עברו הרבה שנים, שנה מלשון שינוי, עברתי פה תהליכים, ועכשיו אני נמצא במקום X פלוס 20. התחושה אז, שאני הולך ומתקדם, זה הרעיון להיות בן חורין. העבדות של עם ישראל במצרים, זה לא רק עבדות טכנית של אנשים שמרביצים להם כדי שהם יבנו פה בחומר בלבנים. זה עמדה נפשית כזו של בבוקר תאמר מי יהיה ערב, ובערב תאמר מי יהיה בבוקר. כל יום נראה אותו דבר. אני נמצא כל הזמן פסיבי. אני נמצא כל הזמן מתבוסס לי במקום, ורק שואל, מתי יבוא משיח? מתי אני אצא מהלופ הזה שאני חי בתוכו? זה היה הזמן שעם ישראל היה בגלות 2000 שנה. נשלטים בידי אחרים. אין נקודה שאפשר לציין בדיוק איזה ציון של התקדמות. אנחנו מנסים לשרוד, זה עמדה נפשית שרידותית, עמדה נפשית שלא מייצרת תהליך, שלא מייצרת התקדמות, זה עמדה נפשית שאני רק מנסה פה לצורכי החיים הבסיסיים שלי, לכל לשתות שלא ירביצו לי. ברגע שיש לך זמן, ברגע שאתה יודע לסמן תהליכים בחיים שלך, אתה הופך להיות אדם חופשי, אתה הופך להיות מאדם פסיבי לאדם אקטיבי. אני מתמצת את הרעיון. חוסר זמן שווה עבדות, עמדה נפשית של עבד, שווה פסיביות. יהיה זמן, זה עמדה נפשית של בן חורין, שווה אקטיביות. יש שני צירים שעם ישראל עובד בתוכו, עבד בתוכו. יציר ש... עוד פעם, בהקשר כמובן שלנו, פה על ההיסטוריה הגדולה של עם ישראל, היא כל הזמן נמצאת בתהליכים של התקדמות וכו', מאז שניתן החודש הזה לכם ראש חודשים ולחודשי השנה. זה אגב בא לידי ביטוי גם במצוות קידוש החודש עצמה. הרי מה זה מצוות קידוש החודש? איך מקדשים את הזמן בעם ישראל? על פי הלבנה, על פי הירח. למה? כי יש שני כוכבים. יש כוכב שמש וכוכב ירח. שמש זה מייצג תמיד בעולם היהודי את הקדוש ברוך הוא. זה הכוכב שמשפיע אור למציאות, כן? זה המעניק, מי שנותן את השפע לעולם. ירח זה כוכב שאין לו אור מצד עצמו, אלא הוא סופג את האור של השמש. אז הוא תמיד מייצג את עם ישראל, הוא מייצג את הבריאה. תמידים, השמש זה הבורא, הירח זה הבריאה. השמש זה השגחה האלוקית, והירח, הלבנה, זה כנסת ישראל לעם ישראל. כשאנחנו מסתכלים בתחילת החודש, נכון? אנחנו רואים שמיים שחורים, שמיים אפלים. אבל אז אנחנו רואים איזה פס קטן של אור. נכון? אנחנו אומרים, וואי, הנה, יש אור בעולם. יש פה משהו שנולד. זה הרעיון שבאים עדים לבית הדין, ואומרים, ראינו את הריח של דיונים שלהם בשס, איך בדיוק מקדשים את החודש, זה מצווה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה נחשב החישובים הכי מסובכים, כן, איך עושים בדיוק את קידוש החודש. מתחילים לראות את האור מופיע בעולם, והנה האור מיום ליום, ב-15 ימים הראשונים של החודש, האור הולך וגובר, האור הולך וגדל, עד שמגיעים לאמצע החודש. אמצע החודש זה הזוהר הקדוש קורא ליום הזה תתבב לחודש קיימה סיהרה באשלמותה. הסהר, הירח נמצא בשלמותו. אתם עם זה הרגע שבן אדם אומר הנה הגעתי, הסקתי, אתם רואים עברתי תהליך 15 ימים, אני כוחי ועוצם ידי. אבל אז מה קורה? לאט לאט כל יום, עכשיו, 15 ימים השניים של החודש, הירח לאט לאט הולך ונחסר. זה התחושה הזו. אדם אומר, וואו, הנה, השגנו דברים, אבל איבדנו, יש דברים שעוד לא עשינו, ויש דברים שבורחים לנו בין האצבעות, עד שמגיעים לסוף החודש. שזו תחושה שהנה, חזרנו לנקודת האפס, חזרנו שוב אל החושך. אבל אז מה קורה? שוב הלבנה מתחדש. מצוות קידוש החודש היא באה להגיד, תמיד יש תקווה. מבינים? תמיד יש תקווה. ואז אנחנו יוצאים, היום שאין לנו בית דין שמקדש את החודש, אנחנו עושים תפילה מיוחדת שנקראת קידוש לבנה. אנחנו יוצאים, מסתכלים על הלבנה ואומרים, ברוך אתה השם אלוהים מלך העולם. נו, זה הולך. אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, וללבנה אמר שתתחדש, שהיא עטרת תפארת לעמוסי בטן. מה זה המשמעות של המילים הללו? הלבנה, ההתחדשות שלה זה עטרת תפארת, זה כתר תפארה לעמוסי בטן, דורשים חז"ל, אלו ישראל שעמוסים בצרות בצאתה מבטן אימם. שאדם יוצא מבטן אמו, שאדם יוצא לעולם הזה, שנקרא, הצרות עליו. בין? החיים זה קשה, בחיים יש בעיות, יש מלחמות, יש נפילות. אבל אנחנו אומרים, אל תתרגשו מזה. ברוך אתה השם, מחדש חודשים. אפשר להתגבר על הכל. עם ישראל, נצח ישראל, הוא מתגבר על הכל. הלבנה מתחדשת. יש לנו זמן. ייקח זמן. ייקח תהליכים ארוכים של אלפי שנים, אבל אתם תראו איך מחודש לחודש, נכון, נכון, יש נפילות בדרך וכולי, אבל שמסתכלים שוב מימי יציאת מצרים עד ימינו, 3,300 שנה, איזה דרך עם ישראל עבר בעולם. ואנחנו יכולים לציין את הזמנים. לפני 80 שנה היינו בנקודת שפל בשואה. ותראו איפה אנחנו נמצאים עכשיו. לפני 1,000 שנים היינו גם בגלות, מושפלים, מפוזרים בכל העולם. ותראו איפה אנחנו נמצאים עכשיו. לפני 2,000 שנה נחרב בית המקדש. ותראו איך הזמן, איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, מחדש אותנו דרך הזמן. אז התהליך הגדול הזה, אני, לפני איך הוא גם מתחבר לקורבן חג הפסח, רק אני ברשותך אסיים, זה גם מתחבר, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, לימים המופלאים שאנחנו נמצא בהם עכשיו. מה שקרה פה במשך, קשה לי בדיוק לציין את הזמן, אבל ערכתי משהו כמו 50 שנה. אני חושב שנקודת השבר של מדינת ישראל, זה היה מה שאנחנו קוראים מלחמת יום הכיפורים. זה היה גם מדינת ישראל קמה, נכון? היה מלחמת העצמאות, היה התלבות, אחרי זה מלחמת ששת הימים, עם ישראל הלך, כבש את ירושלים. הייתה אז מלחמת יום הכיפורים, מה שנקרא, שקיבלנו סתירה, ומאז ועד, הייתי אומר עכשיו, עד ממש השנה הזו, או שנתיים האחרונות, עם ישראל באיזשהו מקום נכנס לעמדה נפשית עבדותית. אנחנו מדינה מאוימת, אנחנו כל הזמן, כן, צריכים פה מאלה שרוצים להשמיד אותנו, אנחנו מדינה קטנה, נכון? כל הזמן מתחננים לכל הזה, תעזרו לנו, תבאום, תגנו את התוקפנות הזאת, התחלנו מלחמות, היה מלחמת שלום הגליל, חלקכם לא היה, אז אני עוד זוכר את זה בתור ילד, זאת המלחמה שהתחילה, מלחמה, ועם הזמן גם התחיל ייאוש ותבוסתנות, ובסוף איזה סוג של נסיגה, השאירו רצועת ביטחון בדרום לבנון, וגם זה באיזה שלב, אני עוד שירתי חייל שם, אני זוכר, והיינו משרתים בכל איתם שומע כל היום בתקשורת ברדיו שצריך לעזוב וצריך להיכנע והסכמי שלום, הסכמי אוסלו וגירוש גוש קטיף וכל התהליכים שהובילו אותנו עד השביעי באוקטובר, בסדר? של מדינה שהולכת, כן, לא סתם האיראנים, היה להם את החלום הזה שהם לאט לאט חונקים פה את מדינת ישראל כי הם ראו מולם, היה נאום מאוד ידוע של חסן נסראללה אללה ירחמו או אללה לא ירחמו, עוד אחד מה... כבר לא סופרים את מרוב הניסולים שיש פה, אבל שנים גדלנו עם חסן נסראללה, נכון? זה הפסקול שליווה אותנו, אז אחד הנאומים של הצורים זה היה נאום קורי הכביש. כן, אמר, החברה הישראלית היא כמו קורי הכביש, כן, כאילו אתם כלום, אתם אפשר ככה להפיל אתכם. זה מה שקורה, שחסן נסראללה פשוט הוא ראה כל הזמן ערוץ 11 ו-12 ו-13, אתם מבינים? מזה הוא ראה וראה מולם אנשים מתבחיינים, מיואשים, הכל רע, הכל רע, הכל פה לא טוב, צריך לרדת מהארץ, נכון? ואז אני חושב, היינו שהיינו בלבנון, היינו במוצב בלבנון, ואתה שומע ברדיו ארבע אמאות, היה איזה ארגון של איזה סבולניות שלה, אז צריך לעזוב את לבנון, וברחנו מלבנון. אני בדיוק השתחררתי טיפה לפני, אני צריך, החבר'ה שלי במוצב ביום אחד, כן, ברחו, אז אהוד ברק היה ראש הממשלה, כן, אהוד ברח תוך יום אחד ברחו כמו שפנים, זה, הפקרנו שם את צדל, את בעלי הברית שלנו, ואחרי זה המשיך הלאה, כמו שאמרנו, עם כל ההסכמי שלום למיניהם, עלק שלום, וזה הלך, וזה. ועכשיו תראו מה קורה. מה שקרה בשנתיים וחצי האחרונות, שעכשיו השיא של זה, זה בשעגת הארי, במלחמת התקומה, זה באמת ככה צריך לקרוא לזה, מלחמת התקומה. לא השביעי באוקטובר, ולא טבח, ולא שום דבר. טבח היה יום מאוד קשה. אבל המלחמה כולה, עם כלבי יקום וכארי יתנשא, מדינת ישראל, שינתה פה, זה הדבר המרכזי שקורה בימים האלה. אתם מבינים? לא רק הצד, עוד פעם, שמסירים פה את האיום הגרעיני, פה זה מדינה, שהם הייתו לו את ה... הרשעים האלה משנת 1979, 47 שנים, האנשים האלה חלמו להשמיד את ישראל עם האגרי, זה, אז לא רק שהסיר את זה, מבחינה נפשית, עם ישראל פתאום, יכול להרים את הראש, כבר לא איזה מדינה מסכנה שמאוימת מכל מדינת ישראל היום, היא אימפריה, זה דבר שלא נתפס, והיא למד עוד בהיסטוריה לדורי דורות, מדינה של 7.5 מיליון איש, שמעצבת את פני המזרח התיכון, שהיום עם אחת הכלכלות הפורחות בעולם, עם אחד הצבאות החזקים בעולם, עם מודיעין וחיל אוויר ותעשיות ביטחוניות שכל העולם בא ללמוד מהן. שארצות הברית, המדינה הגדולה ביותר בעולם, אומרת לך שאתם בני הברית מספר 2 שלנו. כאילו, אתם איתן. זה משהו שיש לו השפעה אדירה, לא רק ברמה הטכנית, על כל מה שקורה בעם ישראל פנימה גם. אנשים מתחדשים. יצאנו מעבדות לחירות. די עם הפחדים והשפיפות קומה והדיכאונות והזה. עם ישראל הולך ומתחדש. יש לנו זמן, אנחנו רואים פה את הציר של ההתקדמות, את השבירה של המסגרות, היציאה משעבוד לחירות. וזה דבר שעוד רק התחלנו, מה שנקרא. רק התחלנו. תראו, אני לא גיאופוליטיקן, זה לא תפקידי לתת פה ניתוחים אסטרטגיים גיאופוליטיים על העולם, אבל אני אומר פה משהו שהיום כולנו יודעים אותו. מה שקרה פה המלחמה הזו, צריך להבין, העולם הלך והתקרב לו לקראת מלחמת עולם שלישית, זה מה שקרה בעשרות שנים האחרונות. היה פה מה שנקרא ציר הרשע, בסדר? רוסיה, איראן, סין, שזה וזה, ומול זה העולם המערבי שנכנס לתרבות פרוגרסיבית של כבר בלבול בין אמת ושקר ונותן למאגרים המוסלמים לשטוף אותו ואין סוף בלבולים וכו'. ומדינת ישראל זה בעצם היא מה שנקרא משנה פה את הכיוון. בכל העולם כולו מסתכלים על מדינת ישראל שמצליחה לעמוד מול האסלאם, האסלאם השיעי, זה אנשים שרצו להשמיד את העולם, הם אומרים את זה, זה לא, הם אומרים את זה, זה לא זה שטראמפ אומר, אנחנו צריכים להשמיד את איראן, האנשים האלה אומרים שאחרי שהם ישמידו את ישראל, הם הולכים להשמיד את ארצות הברית, הם הולכים להשמיד את כל הציוויליזציה, מה לא? איך הגיוני? שיש להם פצצת גרעין, מה יש? תיתן למטורפים פצצת גרעין, אז הם יכולים לעשות דברים מאוד גרועים. מה הפואנטה? כי הם אנשים רעים. ואומרים, למה רשעים הם רשעים, זה שאלה בפני עצמו. השיעור עכשיו הוא לא לנתח את הראש המעוות של המוסלמים השיעים, בסדר? אני מדבר פה עכשיו על המציאות הרוחנית והנפשית שאנחנו רואים מול העיניים שלנו. שעולם שהלך ב-50 שנה האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, למגמה של קריסה, של, עוד פעם, וכוחות האור, כוחות הטוב, הלכו כל הזמן בנסיגה אחורה, הם עכשיו יוצאים קדימה. ומי שעומד במרכז התווך פה, זה מדינת ישראל ועם ישראל. אגב, גם הרמה הפרסונלית. בנימין נתניהו, האיש הזה ייזכר בהיסטוריה, כמו ווינסטון צ'רצ'יל מלפני 80 שנה. זה היה אגב אותו מהלך אז, ברמה העולמית. העולם כולו הלך וכוחות האופל של הנאצים הלכו וסגרו על העולם, וגם היו אז את הפחדנים, את המדינות שחששו להתערב וכו' וכו'. והיה את ווינסטון צ'רצ'יל שהוא החזיק שם את אנגליה, כן, היום כבר כמובן הכל התהפך, ואנגליה הפכה להיות עוד אחת מדינות העבדות של האסלאם, כן, זה מה שקורה שם, זה, אבל אז, לפני 80 שנה, הם עמדו בפרץ ושינו פה את גלגל ההיסטוריה. היום זה התפקיד של מדינת ישראל. זה, אתם מבינים, ההתחדשות, צריך להתרגל לראש הזה. מדינת ישראל היא כבר לא מדינה קטנטנה שנלחמת על קיומה ומתחננת על נפשה. מדינת ישראל היא בליגה של הגדולים. זה כמובן תהליך. והמטרה שלנו, בניגוד למטורפים המוסלמים, אנחנו לא רוצים להשמיד את העולם. מה שמדינת ישראל עומדת פה עכשיו מול כוחות האופל ומנצחת אותם, זה בשביל להוסיף טוב בעולם. המטרה שלנו לא לכבוש ארצות, המטרה שלנו זה לא עכשיו לשעבד את העולם ולהשליט את הדת היהודית על העולם. אלא המטרה שלנו זה להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. להקים פה מדינה של, זה מה שיציאת מצרים, של עם שבא ללמד את העולם כולו. ללמד, לא לכפות, לא זה, ללמד את העולם כולו. איך אפשר לנהל את החיים מתוך משמעות, מתוך ערכים, מתוך נשמה, מתוך טוב, מתוך מוסר. זה הרעיון של תורת ישראל. ואנחנו רואים בימים הללו את חלק מהתגשמות של הדבר הזה. תנינים, העמדה הזו לדעתי היא אמורה להשפיע על כל אחד ואחד גם ברמה האישית. ברגע שהמציאות של עם ישראל משתנה עכשיו, מעמדה, שוב, אני חוזר על העיקרון, מעמדה של כזה פסיביות, של איזה התבוססות בלי זמן, בלי כיוון, בלי תהליך, לעמדה נפשית של אקטיביות ועמידה וחופש ונקיטת יוזמה, זה עכשיו גם השפעה אישית על כל אחד ואחד. במצוות קידוש החודש יש מדרש מאוד מיוחד של חכמים. הפסוק, שאחד הפסוקים שמדברים על קידוש החודש זה, אלה מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. שאתם תקראו את ה, את ה, את ה, את מקראי הקודש בזמן. חזל דורשים, אלה מקראי קודש אשר תקראו אותם, ודורשים חזל, אל תקרי אותם, אלא אתם. אתם, בדין, הנציגים של עם ישראל, אתם קובעים את הזמן. אפילו שוגגים, אפילו מוטין, אפילו מזידין, גם שבני אדם עושים דברים, אתם יודעים, יש גם טעויות בדרך, יש גם כישלונות, ועדיין אתם אלה שקובעים את הזמן. זאת אומרת, מצוות קידוש החודש, זה המצווה, אתם יודעים, שלפני חג הפסח, אתם בני חורין, הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם את המפתחות של הזמן, אתם גורלכם בידיכם, בניגוד שוב לעמדה הנפשית של העבד, של המצרים, של ה... זה, אני מחכה פה, שוב, אני מזכיר לכם דברים שהיו רק לפני 3 שנים, היה איזה אוהל של חיזבאללה, שהאלה הם הכניסו שם לרצועת הביטחון, לאזור שאמור להיות אזור מפורז, זוכרים את זה? לפני השביעי באוקטובר, אף אחד לא היה דיונים, האם מותר להגיד להם מילה, והאום וזה וזה וזה, היום, לא נשאר מישהו אומר, חיזבאללה, לכולם, קוצרים אותם שם, כל יום קוצרים שם את כל המנהיגים, את כל הפלים, קצרו את כל מי שצריך. הם הפסידו כבר. כל השאלה זה עכשיו רק באיזה רמה זה יהיה, וכמה זמן זה ייקח. הם הפסידו, קלוט את זה. אתה נמצא במדינה מנצחת. אתה נמצא במצב של ניצחון. כמו במלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים פתרה את כל הבעיות בעולם. לא. אחרי מלחמת ששת הימים הפסיק הטרור? לא, הפוך. דע לך שהטרור התחיל אחרי מלחמת ששת הימים, שהם הבינו שכבר הם לא יוכלו לכבוש את מדינת ישראל, אז התחיל כל הפתח ואשף, וזה התחיל הטרור אז. כן, אחרי מלחמת ששת הימים. עדיין, אתה כל יום ירושלים חוגג, נכון? את זה שהיה פה קפיצה בגאולה של עם ישראל. מדינת ישראל הפכה להיות מאיזה מדינה שעומדת להיות מושמדת בידי נאצר וירדן ועיראק וכל המדינות שאז חשבו שהם יוכלו לסוריה, ועם ישראל הפך למדינת ישראל חזקה וטובה. וכמו שאמרתי, היה אז תהליך שוב של הידרדרות, של 50 שנה כזה של דעיכה, ועכשיו שוב, ברוך השם, זה מלחמת ששת הימים של הדור שלנו. לכם ברור, כל מי שחי בתקופה הזו, אתם תספרו את זה לנכדים שלכם. כמו שהסבא וסבתא שלנו היו סיפרו, לא סיפרו לכם סיפור עם ששת הימים, התקופה הזו שלפני ההמתנה, כן, שהיה לפני הפרוץ המלחמה, היה נאצר, הוא היה חמינאי של אז, היה זה נשיא מצרים, היה נועם ברדיו, אנחנו נהרוג אתכם, אנחנו נשמיד אתכם, כל המדינה הייתה ככה, רועדים מפחד, קרו 10,000 קברים בתל אביב, זהו, המדינה הולכת להיות מושמדת והכל. ומתוך זה עם ישראל כבש את ירושלים. מה קרה עכשיו? לפני 2.5 שנים, שוב, פלשו קל הברברים האלה שם מהדרום, ומהחיזבאללה, עם כל האיומים שלהם והכל. תראו איפה אנחנו נמצאים עכשיו. וברור שעוד יהיה מאבקים, וברור שעוד יהיה מלחמות, אבל העמדה היא עמדה אחרת. ואני חושב שזה מה שצריך להיות בימים הללו, שבין פורים לפסח, אתם מבינים, זה ימים קדושים. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שראש השנה האמיתי של עם ישראל, זה בעצם חג הפסח, י"ד ניסן. יוצא, הוא אומר, שפורים, חודש לפני, הוא אומר, זה א' אלול. נכון? זה אותו רעיון. וכמו שחודש לפני ראש השנה, אנחנו מתכוננים, תשובה, סליחה, ומתקנים את עצמנו, כך הוא אומר, הימים האלה בין פור לפסח, זה ימים של קדושה. עם ישראל הולך ומבאר את החמץ. עם ישראל הולך ומבאר את הרע בעולם, בימים הללו. וכל אחד ברמה האישית שלו. זה אמור להשפיע על עבודת השם ברמה האישית. עמדה נפשית של בני חורין, בלימוד תורה. שוב, האם אתה כזה, שב, אתה פה במסגרת של מכון מאיר, שאנחנו רוב הזמן עוסקים ולומדים תורה, מי שלא במילואים פה עכשיו. כן. איך אתה קם ללמוד תורה? חיים קשים, אני...
אני היצר הרע גומר אותי ואני מנסה כזה לשרוד מולו.
יש רגעים כאלה בחיים.
יש מצבים כאלה שאדם מרגיש שהיצר הרע גומר אותו, אומר הרמב״ם, ילך למקום שלא מכירים אותו וילבש שחורי. קיצור, עמדה נפשית כזו של לתת לך עצמך על הראש. יש דברים כאלה בחיים. היו תקופות כאלה. אבל יש גם תקופה. הרנין הוא גויים עמו, כי דם עבדה ביקום. אדם הולך ולומד תורה עכשיו מתוך עוצמה, מתוך שמחה, מתוך חיבור עכשיו לימים הגדולים הללו. עמדה נפשית של בן חורין, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ככה אדם צריך להיות בימים הללו. לא ימים ש... בקשה שלא ייפול עליי טיל. זה לא ייפול עליך טיל. זה לא העיקר פה עכשיו. העיקר פה שעם ישראל ממוטט את כוחות הרשע בעולם. זה הדבר. וזה הדבר השני שמופיע בפרשת החודש. פרשת החודש, כן? דברו אל כל עדת בני ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. כן? המצווה לקחת שה, זה היה קורבן פסח בזמנו, ולהקריב אותו בחג הפסח. למה לוקחים שה? שה, זה היה העבודה זרה של המצרים. למה מכל בעלי החיים, למה דווקא עשה? היו להם אגב הרבה עבודות זרות, אבל עשה זה היה המרכזי. למה דווקא עשה? עשה זה בעל חיים שמבטא בדיוק את הנקודה שדיברתי קודם. עשה זה כבס, נכון? שמעתם פעם את הביטוי עדר כבשים? למה, מה זה עדר כבשים? זה יצורים שאין להם, אין להם בחירה חופשית. הם מובלים פסיביים בידי אחרים. עדר כבשים, הכבש הוא כזה גם מסתובב כזה במעגל, אין תהליך, אין זמן, אין מטרה, אין ייעוד. אני רק עסוק פה בלחך עשב, ולאן שהרועה לוקח אותי, אני הולך בלי שום כיוון, בלי מטרה. זה היה התפיסה המצרית. התפיסה המצרית, הם לא ידעו את זה באופן מודע, אלא זה, הם עבדו את השק, כי פשוט טכנית זה היה הבעל חיים הכי נפוץ אצלם, אתה מבין? אז הם ככה הרגישו באופן אינטואיטיבי איזה חיבור אליו. אבל במבט העמוק חז"ל אומרים לנו, למה עשה? כי זה הרעיון המצרי. הרעיון המצרי זה שבן אדם הוא עבד. בן אדם נולד בלי זמן, בלי מטרה, בלי קידום. המטרה, כל הדבר הכי שיש בחיים זה לאכול ולשתות. זה הרעיון של העבדות, הקנייה ליצרים. במצרים זה היה תרבות שהיא כל כולה הייתה עסוקה בחומרנות, בצורה קיצונית, בתאוות, ביותר מכל העולם האלילי. מצרים היא הייתה הבירה של העולם האלילי הקדום. צריך ללמוד גם מה זה בדיוק היה שם במצרים, זה היה גם קשור למיסטיקה ולכשפים ולעולם שלם של אפלה. עולם שלם שהנקודת ציר שלו היא, זה העמדה הנפשית, זאת אומרת, זה השפת גוף של העבד המצרי. גם האדונים המצרים, הם היו עבדים, כך אומרים חזה, לא, מעולם לא היה עבד שברח ממצרים. מה הכוונה? סתם, ב-2000 שנה של האימפריה המצרית, היה שם איזה עבד שהצליח לברוח. יש כאן איזה ביטוי. גם מי שהצליח פיזית לצאת ממצרים, המצריות רדפה אותו. אתה מבין, לא אי אפשר להשתחרר מהעמדה הזו. רואים גם שעם ישראל יוצא ממצרים, נכון? יש במדבר, ניתנה ראש, נשוב המצרים, זכרנו את השומים, את האבטיחים, כאילו, אנשים לעמדה הזו של שחייתי כמו איזה זומבי כזה. אנשים לא סתם בורחים לדברים האלה, כי זה נותן פיתוי מאוד גדול ליצרים. ואני יושב כל היום מול המסך ככה. וגם סוג של, מה איתך? אתה בחור בן 22, יאללה, איפה אתה מתקדם בחיים ותהליך? לא יודע. לא יודע. אני כזה אחד שכל היום מפחד מהחיים, ירביצו לי, אני מפחד להיכשל, יש פה בריונים שהם נגדי, זה העמדה הנפשית שוב, של חוסר התחדשות, של עשה, של בחג הפסח, מה זה קורבן הפסח? לשחוט את עשה. אל לשים העמדה הזו. די עם העמדה הזו שאתה עכשיו רועד לי מפחד מה יגידו עליך באום. רועד מפחד אם איזה מישהו יגיד פה איזה משהו על מדינת ישראל. יעשו לנו. מה אתה יהודי שחי בגלות? אתה איזה מסכן ילד מוכה? אתה חי במלכות ישראל השלישית. ברוך השם. שעם ישראל שב לארצו, ותראה איזה, עוד פעם, תראה את הזמן, תראה את התהליכים, מה קרה פה בה? 80 שם, מדינת ישראל זה פלא, שלא היה כמותו בהיסטוריה. מדינה שהגיעה לפני 80 שנה, אוסף של פליטים מכל העולם. בסדר? מדינה בלי אוצרות טבע כמעט. כן, עכשיו מצאו גז והכל, ברוך השם, זה גם חלק מהשפע. אבל בלי אוצרות טבע. מוקפת במאות מיליוני אויבים שרוצים להשמיד אותה. בלי מקורות מים, בלי... לפי כל סטטיסטיקה הגיונית, המדינה הזו הייתה צריכה להיות מדינה מושמדת. באמת ככה זה היה נראה בהתחלה, כמו שאמרנו, שרידות, עניינים וזה וזה. ועכשיו, איפה מדינת ישראל נמצאת? זה מה שמדהים. איראן זה מדינה עם 90 מיליון. עשירה בנפט. עזוב, וגם כל הציר הזה, מתרים, רוסיה, סין, זה עוצמות אדירות שיש בעולם. ועם ישראל הוא, עוד פעם, לא לבד, זה לא שעם ישראל הוא פה מול כל העולם, זה לא. יש כוחות טוב בעולם. בלי ארצות הברית לא היינו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אבל עם ישראל הוא מה שנקרא הסיירת, הוא הכוח שעומד פה בכניסה. כל העולם כולו. אני במעט שאני טיפה מסתכל על כל מיני הרצאות בעולם של כמרים, שאפילו גם של קאדים מוסלמים, באנגלית וזה. אנשים מדברים על זה, הם אומרים שכאילו, יש כאן איזו תופעה לא נתפסת מדינת ישראל. זה לא, זה משהו שהוא לא עומד בשום קריטריון, שום קריטריון נורמלי. כל זה מגיע, אתם מבינים, בחודש הזה לכם ראש חודשים. עם ישראל זה עם שמוביל את העולם מבחינה מוסרית, ומתוך כך הוא הולך ומתחדש, כנגד כל הסיכויים. הולך ובונה פה אימפריה, בכל המובנים, אימפריה חיובית. והדבר הזה אמרנו, יבוא לידי ביטוי קורבן הפסח, יש פה כל מיני דינים, למשל, כתוב בפרשת החודש, שאיך אוכלים את קורבן הפסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש. אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו. הנה, המצווה של קורבן הפסח, זה לאכול את זה על האש, מה שנקרא, לא מבושל. מה ההבדל בין בישול לצלי? בישול זה פעולה שמרככת את הבשר, נכון? בישול אתה מוסיף מים, והמים הופכים את הבשר לרך, כאילו הוא יותר מתפזר. לעומת זאת, על האש צלי, מה זה עושה? זה שואב את הנוזלים, והבשר הופך להיות יותר קשה. הנה, יש שתי עמדות ששוב, יש את העמדה הנפשית העבדותית, זה העמדה הנפשית הזו, שוב, של ההתפזרות הזו, שהיא מאוד מפתה בהתחלה. יש זמן, בוא נראה לאן הדברים התפתחו, אני יודע מה יהיה, לא לנקוט יוזמה, לא. ויש עמדה נפשית של צלי, הוא לא במקרה התקבל ביום העצמאות בעם ישראל לעשות על האש, נכון? לא לבשל בשר, מי שבשל בשר, שמאלני, מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מבשלים בשר, אנחנו עושים על האש. בסדר, צוחק, אפשר לאכול בשר מבושל, לא, אל תיקחו את זה קשה, כן? אומר את זה כאמירה עקרונית רוחנית, לא אופי, לא משנה. בסדר, העמדה הזו, אתם יודעים, של הגיבוש, הכל מרוכז יחד, זה עמדה נפשית של כינוס כוחות, לא פיזור כוחות. שוב, עמדה נפשית של עבד, זה עמדה רופסת כזו. של, שוב, במילא אין זמן, במילא אין לאן לשוף, במילא אתמול דומה להיום, ומחר יהיה כמו היום. אז אני קם לי בעולם, בטן גב, בטן גב, בסדר, מכריחים אותי, מרביצים לי, אני חייב לחיות בעולם הזה, אני צריך לעבוד, אבל אני כל יום קם, ורק שואל את עצמי, מתי החיים הארורים האלה הסתיימו? בסדר, ובינתיים אני זקוק לכל מיני דברים לפרוק את זה, אני עכשיו קצת שומע טרנס, אז זה טיפה נותן לי איזה בריחה, אני קצת מסתכל וסחטים לא צנועים, אז זה נותן לי איזה משהו גם כזה שאני חושב שנותן לי איזה טעם לחיים, אני מוצא לי כל מיני חוויות אקסטרים שנותנות לי איזה אשליה של איזה תחושה של משמעות, אבל זה מיד אחרי זה נגמר, ואני בגיל 70, זקן, מריר, עשו כל היום ולהגיד, החיים הרעים האלה, וכמובן, כולם אשמים, ההורים שלי לא בסדר, וכמובן, ביבי אשם, לא לשכוח, הוא תמיד אשם בכל הצרות, והכל רע פה בעולם הזה. זה עמדה נפשית, אמינים של בשר מבושל במים. עמדה נפשית של צלי אש. זה, יאללה. נכון, אמרתי, תאכל סטייק, זה נותן לך תיאבון לסטייק. אתה צודק, צריך well done, לא, לא, איך זה נקרא? רר, אני לא צריך להבין, איך אפשר לאכול את זה? אתה לועס, לועס, וזה לא יוצא. לא יודע, אנחנו בעד, well done. טוב, דמת לך, אני באופן אישי, יש לי טעם של ילדים, אני מגיע כל פעם לשניציליה או לסטקיה, אני מבקש מנת ילדים. כזה לחמנייה עם שניצל וצ'יפס וקטשופ, זה מה שעושה לי את זה. אבל, כאמור, אל תיקחו את זה באופן אישי. גברים אמיתיים, כן, אוכלים סטייק, well done. מכל מקום, אני חוזר אלינו. הרעיון, הדמינים של קורבן חג הפסח, זה העמדה שלי של הבני חורין. תקום בבוקר, יאללה, עם ישראל נמצא בפריחה, גם אתה תתחיל לפרוח. מה אתה מסתובב לי פה עם איזה פרצוף דיכאון? אני, קשה לי, היה הזקה. נכון, היה הזקה, נכון. אתה לא רואה מה קורה מול העיניים פה, מה, איך כל המציאות כולה פורחת. חג הפסח, חג האביב, הכל פורח. זה צריך להתחבר לווייבה הנפשי הזה. קמים בבוקר, יאללה, וככה זה ממשיך כל החיים, גם אחרי חג הפסח, גם אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים. להיות שמח בחיים, להיות בן חורין, זה מה שהתורה מדברת, זה נקרא חג הפסח, זה נקרא התחדשות, זה הלבנה. אדם אוהב את החיים האלה, כי החיים האלה הם חיים מלאים בקדושה וטהרה. לשם אנחנו שואפים, וזה גם הרעיון, לא תותירו ממנו עד בוקר. שוב, מי שאין לו זמן, אומר, אני אוכל, מי יודע, כן, צריך, אין זמן סיום, אין זמן כניסה, אין אנשים כאלה שחיים בשנטי שלהם. זה לא ככה, מצוות חג הפסח זה, אדוני, יהיה זמן, עד הבוקר אתה מחסל את האוכל. כן, יש לזה את הסיבה, שוב, אבל יש, אתם מבינים, יש יעדים, יש גבולות, יש נקודות הישג, אתה רואה מולך את המציאות מתקדמת. והנותר בנו עד בוקר באש תשרפו, וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקליכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. זה חג הפסח, פסח זה משום פסיכה, דילוג. איך אוכלים קורבן הפסח? שוב, לא חבורה של סטלנים, שמסכנים, שמרחמים על עצמם. עומדים כולם עם מפודים וחגורים, דרוכים לקרב. זה הרעיון, ככה תאכלו אותו, מותניכם, זה כל חג הפסח, אם תשימו לב, זה הכל עניין של זמנים שם, איך אופים מצות, נכון? זה עניין של דקות מסוימות, יש כמה זמן אכילת מצה, בליל הסדר, עד חצות צריך לסיים את הסדר, הכל פה זה זמן ביעור חמד, יש כל הזמן עמדה נפשית של, יאללה, חברים, אקטיביות, יוזמה, על כנפי נשרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, מה שקורה פה עכשיו. נהל צריך להפסיקה להיות פסיבית, להיות אקטיבית עכשיו. יאללה, לא מחכים מתי הם באים להשמיד אותנו. הולכים, פרקים להם את הצורה, אחד אחרי השני. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. וזה ילך וימשיך. כמו תמיד, הכל יש עליות וירידות, אבל איך שהדברים נראים עכשיו, זה השריר הזה של הסקיפות קומה ושל היוזמה והאקטיביות, זה לדעתי הדבר הכי גדול שנזכור מהתקופה הזו. כי זה ילך וימשיך הלאה. ילך וימשיך הלאה. גם אפילו, אסור להגיד את המילים האלה, אבל גם אפילו שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אסור להגיד דבר כזה. זה לא יעלה על הדעת. אבל גם אחרי שהוא לא יהיה ראש ממשלה, עם ישראל ימשיך בוואי בזה. כי זה לידה לאומית. יש כאן משהו, תרגישו טוב מה שקורה מתחת לפני השטח. זה גם הסיבה לברוך השם, לכל המסורתיות שעכשיו מתגברת בעם ישראל. אנשים פתאום יוצאים לחירות, אחרי 30 שנה, 50 שנה של כישוף רע, של איזה אפלה כזה, של תרבות פרוגרסיבית, פוסט-מודרנית, לא משנה כל המילים המסובכות האלה, שהרעיון שלהם זה לשמוע כל היום בחדשות, הכל רע, הכל נופל, אנחנו מסכנים, אנחנו חלשים, הישראל המכוער, כולם יורדים מהארץ, אנחנו מפסידים בכל דבר, אנחנו... הלס. יוצאים לחופשי, יוצאים ממצרים, מתחדשים, וזה ככה, כן, אני פה מדלג על הפסוקים, וזה לקראת הסוף כתוב, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה להם, בהם אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה, הוצאתי את צבאותיכם בארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקות עולם, בראשון ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות עד יום ה-1 וה-20 לחודש בערב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונכרתה הנפש היא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל משבותיכם תאכלו מצות, ככה מסתיימת פרשת החודש, שוב, מה שאור ומצה, חמץ ומצה, זה אותו רעיון. חמץ ומצה זה בצק, תמיד בצק זה לחם, זה המזון של הבן אדם. יש שני סוגי בצקים, יש שני סוגי לחם. יש לחם שאתה משאיר אותו בתנור בלי זמן. אתה נותן לו ללכת ולטפוח, יאללה אני יודע מה יהיה, אני מתה, מאשן לי פה סמים קלים, ווידים ומדבק לי מדבקות נייס, וממשיך לראות איך החיים מתגלגלים. בינתיים מה קורה ללחם? הוא מחמיץ, מלשון המילה החמצה. בן אדם רואה איך החיים שלו מוחמצים מול העיניים. שנים עוברות, כלום, נהיה רכיחה בצקית. לא צריך לעבוד על הדברים האלה, אבל פחמימות זה כבר עוד סיפור. זה חמץ. מה זה מצה? מצה זה מלשון המילה מיצוי. מצה זה לחם דק, מדויק. כמה זמן מותר לשים מצה בתנור? 18 דקות. גימטרי החי. יש רגע בחיים? זהו. להוציא את ה... להפסיק להיות מתחת לסינור של אמא, להפסיק לשכב מתחת למיטה. יאללה. בחיפזון יצאת ממצרים. לצאת. הלס, עם העמדה הזו של ה... אני בתנור החם, בקונספציה, יש פה אויבים מסביב, אבל אני מפחד לצאת נגדם, כי מי יודע מה יהיה, נוח וחמים לי שם בעולם המדומיין שלי, שאני בניתי לעצמי. לא. אתם עכשיו מפסיקים לאכול שאור וחמץ. גם היצר הרע, אז אנחנו אומרים, היצר הרע נקרא שאור שבעיסה. יצר הרע זה הרעיון, זה משם זה מתחיל. שבן אדם, נגיד רואה איזה משהו לא צנוע, הוא כזה בעמדה נפשית פסיבית כזו של, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אתם כזה, לא, אני לא, אבל, יושב לו ככה ונגרר, אתם מבינים? נגרר אחרי יצרו. מה זה עמדה נפשית של בן חורין? גם נאבק. תקדים רפואה למכה. אתה לא נותן לחמץ להתפשט אצלך בגוף, בנפש. ליצר הרע להוביל אותך מני כיוונים. אתה כבר עכשיו עוצר את זה. יש כאן משהו לא צנוע? תסב את המבט. תהיה אקטיבי, תהיה בן חורין. אל תהיה עבד ליצרים שלך. אתה עכשיו נמצא, לא יודע, במצב של כעס גם. משהו עכשיו, אתה כולך מתנפח כמו. תעצור, תשלוט בעצמך. זה נקרא להיות אדם בן חורין. לא נשלט בידי דברים אחרים. לפעול, בקור רוח, בדיוק. זה מצע, הכל מדויק, על פי זמנים. כמו שתוקפים בעירה. כמו שמקימים את מדינת ישראל. יצאנו לחירות, ברוך השם, בימים הללו. המשכנו לצאת לחירות. כל הזמן יוצאים לחירות. ביום שיצאנו ממצרים, אנחנו כל הזמן... בני ישראל יוצאים ביד רמה, נכון? יוצאים זה לשון הווה מתמשך, כל הזמן יוצאים. אבל יש, כמו שפתחנו, ככה נסיים, יש רגעים מסוימים בהיסטוריה שרואים פה, אתם מבינים, איזה הבזק של התחדשות, כל הזמן מתחדשים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל היום יש התחדשות, וגם כאמור בהסתרה, שבתוך הסתרה גם שם יש התחדשות, ויש תהליכים שהאדם עובר, גם בזמן שהוא נמצא בעמדה כזו של לבטות ופסיביות. אבל יש מדי פעם רגעים שהשמיים נפתחים, והעשה אתכם הכלפי נשרים. יש איזה רגעים שאתה רואה מולך את יד השם, מובילה את עם ישראל. כמו שאמרתי, מלחמת ששת הימים זה היה רגע כזה, לעניות דעתי, המלחמה הזו, זה גם רגע כזה, זה יותר מורכב, ככל שהמציאות הולכת ומתקדמת, אז זה כבר הופך להיות כזה משהו, שהוא נמשך כבר לא, ששת הימים זה היה שישה ימים, והחיים היפים. פה אנחנו כבר במערכה של שנתיים וחצי, אז זה יותר קשה להבחין את זה, אבל זה, קדוש ברוך הוא מעמיד בניסיון שאפשר לעמוד בו. זה אומר שהאדם צריך עכשיו בתקופה הזו למקד את העולם שלו לכיוון הזה, להתחדש. זה מסכם את השיעור. אמרנו פרשת החודש, עניינה ההתחדשות. התחדשות זה הזמן, זה האקטיביות, זה החופש, הבחירה החופשית, נקיטת היוזמה, וזה מה שאנחנו מתכונים לפני חג הפסח, והשנה, תשפ"ו, אנחנו ברוך השם זוכים לראות את זה בצורה עוד יותר גדולה, וכמו תמיד, שאנחנו מנסים להגיד, מה יהיה בעתיד, אני לא יודע בדיוק, אבל שמעתי, אני חושב שצריך להתחיל להתרגל למשהו אחר במדינת ישראל. שמדינת ישראל היא פה עלתה בליגה, ויהיה לזה השפעות. יש לזה כבר עכשיו השפעות כלכליות אדירות, כל העולם פה, ראיתם, נשיא הודו בא לפני שבועיים פה, זה אנשים מזהים כוח עולה. האמירויות, כל העולם, אנשים, כמה מדינות ששונות את ישראל, הן מתחננות שנמכור להם מערכות נשק וביטחון. וכמובן, יכול להיות עוד הרבה הרבה דברים בדרך, אבל הכיוון הוא ללא ספק כיוון חיובי וטוב, ואני חושב שגם תהיה לזה השלכה על העולם הרוחני של כל אחד ואחד. צריכה להיות לזה השלכה על העולם הרוחני של כל אחד ואחד, שלהיכנס לעולם נפשי יותר אקטיבי, אופטימי ונמרץ, ופחות פסיבי, דיכאוני ושרידותי, וקדימה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו לקראת חג הפסח תשפ"ו בעזרת השם. נעצור כאן, חברים.